כן, שלום וברכה. אנחנו במשקה קוף, לא? לא למדו אדם מקום רבו שכל זו השמין בן גרה קיים, לא נשא שלמה את בת פרעו. כך אמר רפי הברם נשמד דאולה. שואלת הגמרא ואתני על ידור, כלומר שאדם לא טוב שידור במקום רבו. למרות שאנחנו רואים שלכאורה אצל שלמה זה הועיל, כי זה מנע ממנו להתחתן. לא קשה דקייפלי, לא קייפלי. זאת אומרת, אם הוא כפוף לרבו לקבל תוכחתו מהרה שידור אצלו, ואם לאו, ואם הוא לא כפוף לרבו, טוב להתרחק ויש שוגג ועלים מזיד. זאת אומרת, שהוא גר בסמיכות לרבו והוא שומע על את דעתו של רבו ובכל אופן לא נוהג כמותה, אז זה כתרוג על האדם שלא עושה כראוי, אז עדיף שיהיה במקום רחוק. אבל ברור שהמצב האידיאלי זה שהוא גר במקום רבו וכפוף לרבו, ואז הדבר שמוליך את האדם בדרך הטובה. אומר הרב קוף, להועיל לאדם בישרה דרכיו, כלומר כדי לגרום לאדם להיות הולך חי בדרך הישר, צריכים שני דברים שהם כמעט מתנגדים זה לזה בטבע האדם. כן, זאת אומרת, אנחנו צריכים שני דברים שבנפש קשה להכיל את שניהם בבת אחת. האחד הוא הידיעה בכל פרטי הליכותיו. ועל זה מועיל מאוד כשיש לו רב, סמוך לו לשאול לו כל ספק, הולכת על פי דרכו בכל עניין. כן, זאת אומרת, דבר אחד זה שאדם ירגיש, זאת אומרת, יעניק את עצמו באופן מדויק, שאם הוא לא יודע מה צריך להנהיג, אז זה יהיה לו את מי לשאול, ואז הוא יודע שהוא הולך בדרך הנכונה. זה מועיל לו שיש לו רב, סמוך לשאול לו כל ספק. אבל לזה מועיל מאוד שירגיש בבוא, כעודו הדר, היהוד להרגיש על איש המעלה, וזוהי בכלל חובת כבוד התורה, חובות תלמידי חכמים. זאת אומרת, כדי שאדם יהיה במצב כזה שהוא ירצה לפשוט את ספקותיו על פי רבו, אז הוא צריך להכיר את הערך של רבו, להרגיש את המעלה של הרב. כן, כדי שהוא יהיה מוכן להיות כפוף אליו. אמנם להרגשת הכבוד טוב מאוד היעדר הצדירות. כלומר, כדי שאדם ירגיש את החשיבות, אז דווקא צריך להיות לא באופן תדיר עם רבו. רב אמר לבוכים על איסורי טומאה, מונעים לבוא לבית המקדש, שהוא כדי להכניס את הגדולה והכבוד בלב. כן, הרמב"ם כותב, לא מהתורה אסרה כשאדם נטמא להיכנס לבית המקדש, כי אדם נטמא, אז הוא יתעסק בדברים שיש בהם מן הטינוף. אז לכן, מדי פעם צריך להתרחק מהמקדש, כן? אם אתה כל הזמן ליד המקדש, אתה לא חש את המשמעות של הקדושה של המקום. ולכן הרמב"ם אומר, שמחמת זה התורה אסרה על האדם להיכנס למקדש שהוא טמא, כדי לשמור מרחק מדי פעם שהאדם יהיה לו קביעות בתחושה של הרוממות של מקום המקדש. לכן כתב הרס"ג בספר אמונות ודעות על מניעת התפילה בטומאה לתקנת עזרה, כן, זאת אומרת שאדם בעל קרי לא יתפלל, כדי שתכבד בעיניו התפילה בהיותה מנועה ימים. זאת אומרת, תפילה זה דבר שקורה כל יום, כמה פעמים ביום, אז מה שנקרא השגרה היא שוחקת את תחושת הערך. לכן, אם אדם ימנע מלהתפלל מדי פעם כתוצאה מהנסיבות האלה, כן, לא סתם שהוא לא רוצה, זה יגרום לזלזול, אבל זה מזה שאדם מבין שצריך להיות ראוי מבחינת התארה כדי שהוא יוכל להתפלל, אז זה מייקר את התפילה בעיניו. ולכן, גם פה, דווקא בהתרחקות מהרב יש איזושהי העצמה של הגדולה שלה. אז יש פה דבר והיפוכו, מצד אחד אתה צריך להיות קרוב אליו כי אחרת איך תוכל להליג את עצמך על פי, ומצד שני דווקא הקרבה יכולה לשחוק את הכרת הערך של הרב, ואז אם אלה מה שכרת הערך נשחקת אז הוא לא ירצה להיות כפוף אליו. טוב, אז מה אמרו חז"ל? כן, בדקייפלי, כלומר, אם האדם אפוף לרבו, אף על פי שיפול בטבע קצת מציור הכבוד על ידי התמידות, יכול להיות, העובדה שהוא נמצא במקומו של רבו, זה קצת ככה ייצור לו, כן, פחות, פחות התלהבות ופחות הערכה אולי, כן, יכול להיות. אבל עולה יתרון הידיעה הפרטית שעולה בכל דרכיו. זאת אומרת, עדיין עדיף היתרון של הצד הזה, שבסופו של דבר מבחינה מעשית הוא יניק את עצמו על פי רבו, כי הוא קייף לי. ולא קייף לי, ואם הוא לא חש את התחושה של הכפיפות כלפי הרב, אז פה עליו להשתדל להסיר הסיבה למה אינו קייף. כן? זה בעצם מצב לא, לא, לא ראוי הרי. אם באמת הרב, מבחינת הכרת האמת של רצון השם, נמצא במקום שהוא יכול לכוון את האדם, במקום שילך טועה ויפול בכל מיני בלבולים. אז ברור שהשכל אומר שזה נכון להיות כפוף לרב, אבל יש לאדם הזה בעיה, כי הוא לא חש את הכפיפות הזאת, הוא מפני שנחלשה אצלו הרגשת ציור הכבוד והרוממות, כן, זאת אומרת, הוא לא מרגיש את הקשר, על כן לא, לא סליחה, לא את הקשר, את המעלה של הרב, על כן לא ידור במקום רבו. כדי שיראה את הפרקים הבלתי דחופים, כלומר, המרחק יכול ליצור תודעה יותר ברורה במעלת הרב. תהיינה ביראת הכבוד כראוי, ויפעלו עליו דברים, דבריו של הרב, התועלת הרצויה. זה בעצם מה שחסל, אמרו שצריך בסופו של דבר להתחשב במצב האדם, כדי לקבוע האם ההנהגה הראויה זה הקרבה או הריחוק. אם שמתם לב, זה שונה מרשי. רשי אמר שבין לא קייף להתרחק, כדי שלא יבוא לידי עבירות במזיד. כי אם אתה פה ואתה לא שואל, זה כבר מזיד כזה. אבל אם אתה מתרחק, אז אתה לא יודע, אתה לא יודע. ואת הרב פה מסביר נקודה אחרת, שההתרחקות היא כדי להעצים את ההכרה של הערך במעלת הרב, שמתוך זה גם יכולה להיווצר הכפיפות. אומרת הגמרא, ואמר רבי חייא בר רמי משמי דעולה. כן. זה עדיף אם אתה מוצא מישהו כזה. אם אתה לא מוצא, אז לפחות בתחומים, תחלק את זה לתחומים. אחד אתה שואל אותו בתחום הזה, אחד אתה שואל אותו בתחום הזה. אבל עדיף שיהיה לך מישהו אחד, אם אתה מוצא, לא תמיד מוצאים. הלאה, אנחנו בקוף א', גדול הנהנה מיגיעו, מיגיע כפו. דרך אגב, הנקודה הזאת היא לשאול את הרב, היא נקודה שצריכה הרבה, הרבה חיזוק, במיוחד בדורותינו. זה לא לגבי איזה ציבורים, אבל אנשים חושבים שבעצם זה שאתה שואל, זה אומר שאין לך אישיות, אתה לא עצמאי. הרי זה כמובן שטות והבל. הרי למה אתה שואל? למה אתה שואל? כי יש לכם בעיה ברכב, אתם פוסקים על דעת עצמכם? לא, נכון? אתם הולכים למוסך. למה אתם הולכים למוסך? כי אתה שואל את מי שמבין יותר ממך. מה זה, אין לך אישיות? אבל כל בעיה ברכב אתה הולך לשאול. מה? לא, אז תלות זה משהו אחר, אבל בוא תתחילו איתי קודם כל, שתבינו את הטעות הטיפשית שאנשים עושים. וכשיש לך בעיות בגוף, בבריאות, אתה הולך לשאול? אני הולך לשאול. מה, לזה אני אין לי אישיות, אני זה. אני אתאר עצמי שגם אתם הולכים לשאול. נכון? אתה רופא, קוראים לו רופא, לאיש הזה שאתם שואלים אותו. וכשאתה... יש לך חשבון בבנק ואתה לא בדיוק מכיר את כל התוכניות וכולו, אז הבנק שם לך שם בדלפק כשאתה מגיע מישהו שמבין יותר ממך וחכם יותר ממך בתחום הזה, כשאתה תתייעץ איתו, מה קרה? זה הופך אותך להיות לא עצמאי, לא. עכשיו, למה זה לא סותר את העצמאות ולמה זה לא מוחק את האישיות? מסיבה פשוטה, כי השיקול לשאול הוא שיקול רציונלי. זאת אומרת, השכל אומר לך לשאול. אתה לא שואל בגלל שאתה נטול אישיות, הפוך. בגלל שאתה בן אדם חכם, אז אתה שואל. והטיפש הוא זה שלא שואל. נכון? בכל התחומים האלו. אני אגיד לך חבר שאת, שמע, אני לא הולך לרופא, לא שואל אותו. לא, למה? כי זה מוחק לי את האישיות. מה היית אומר? אז אני טומטם, אתה פשוט כסיל, כסיל. עכשיו תגידו לי, בדברים הכי משמעותיים בחיים, כן, כי רצון השם ומצוות זה הדברים הכי מהותיים של החיים, יותר מהותי בשאלה אם תיקח אופטלגין או אקמול, יותר מהותי. אז בספק אם לקחת אופטלגין או אקמול, אמרת לך לשאול את החכם, הוא יותר מבין טוב ממני מה אקמול עושה, מה אופטלגין עושה, ומה תופעות לוואי, ומה זה, ומה פה, ומה שם. יותר מבין ממני, יותר למד. אז בדברים שהם מהות החיים, אתה לא תשאל אם אתה לא יודע. זה לא שהשכל אומר שצריך לשאול. אז קודם כל צריך להתחיל בזה. זה הרגל המגונה הזה שבדברים הכי מהותיים בחיים אנשים לא שואלים ועושים ככל העולה על רוחם, ובדברים שהם פחות משמעותיים. הם הולכים לשאול ואין להם שום בעיה, והם מרימים טלפון ומבררים ואלף בירורים, ופתאום פה הוא נהיה מתבטל כלפי... עכשיו, ביחס לנקודה הזאת של תלותיות, אז זה ברור שאדם לא צריך לפתח תלותיות בשום גורם, לא ברופא ולא ביועץ וגם לא ברב. התלותיות היא מצב נפשי לא ראוי, כי אדם צריך בסופו של דבר, כמו שאמרנו, כי השאלה שאתה צריך, זאת אומרת, הסיבה שצריכה להניע אותך לשאול, זה צריכה להיות סיבה רציונלית. ובגלל שאתה נטול אישית, בגלל שאתה חכם ואתה מבין שיש דברים שאתה לא מבין, אז חכמים שואלים. גם אף אחד לא נולד חכם, הרי מאיפה הרופא יודע? גם הוא לא חשב שהוא חכם. הרי אם הוא היה חושב שהוא חכם, אז הוא לא היה לומד. והוא לא היה שואל את הרב שלו, המורה שלימד אותו באוניברסיטה. זה הרב שלו, בתחום הזה, זה הרב שלו. זה היה בן אדם שהוא התייעץ איתו, ואחר כך כשהוא הלך לעשות את הסטאז' אז היה שם את הרב, ראש המחלקה. כן, הוא לא, נכון? נהל המחלקה, שאל אותו, לא את כל הספקות. אוי ואבוי אם הוא היה שואל אותו, והוא חושב את עצמו חכם. כי ככה העולם מתפתח, שאנחנו מבינים שבתחומים מסוימים יש אנשים שהם, יש להם חוכמה בתחום המסוים יותר מאיתנו, ואין שום סיבה שאנחנו לא נשאל אותם. ליצור תלות זה לא דבר בריא כלפי שום גורם שבעולם. תלות היא שוחקת את האישיות של האדם. עכשיו, אם אדם חש שיש לו תלות, אז הוא צריך לבסס את זה בצורה נכונה. ולחשוב מה גורם לו את התלות. בדרך כלל מה שיגרום את התלות זה הבקשה של החיים הקלים. כשאדם מחפש לעצמו איזה מישהו שיפתור לו את כל המצוקות. הרבה פעמים זה נוצר באשמה כפולה. או באשמת התלמיד או באשמת הרב שלא שם לב שהתלמיד נעשה תלותי. ובמקום להגיד לו, שב תחשוב, אז הוא באמת עונה לו על כל מיני שאלות שהן שאלות שהוא יכול לענות אותן בעצמו. כן? שבאים לשאול את הרב. ככה זה התפקיד של הרב. והשאלה הזאת היא שאלה פשוטה, שהוא יכול להשיב עליה בעצמו. אז הוא צריך להגיד לתלמיד, תחשוב. אבל אתה שואל אותי, אז אני אומר לך שתחשוב. ואתה תגיע למסקנה, ואת תבוא לשאול אותי את השאלה הזאת, כי אני סומך על השיקול דעת שלך שאתה תגיע למסקנה. צריך הרב לייצר אצל התלמיד את העצמאות הזאת. אבל התלמיד צריך להרגיש בעצמו, אם הוא תלותי, אז הוא צריך עכשיו לבסט את זה בצורה נכונה. ואתם יכולים להיות עצמאים מאוד ולשאול. זה לא פשוט, בדיוק כמו שאתם שואלים כל גורם אחר. כי יכול להיות שכדאי שגם לפני שאתה שואל, כל מיני אמצעים איך למנוע את התלותיות. נניח שכשאדם, לפני שהוא שואל, אז הוא יברר קצת בעצמו ויראה עד איפה הוא מסוגל להגיע. אם בסופו של דבר נשאר לו ספק, אז ישאל. אז בעצם זה לא שהוא מיד רץ ל... בדרך כלל מי שמקלקל את האנשים, יש כל מיני רבנים חסרי דעת, אבל זה בעיקר כל מיני שרלטנים וסוגיהם ומיניהם שנהנים לרמוס את האישיות של אנשים אחרים דרך זה שהם צוברים כוח וזה שהם תלותיים בהם. כאלו שצריכים תשומת לב, אז הם צריכים שיהיו להם הרבה אנשים תלותיים. אז כשהם רואים תופעה כזאת, אז תוקיעו אותה. בטח שלא תיכנסו אליה אתם, אבל באמת התורה לא מחנכת את האדם אלא להיות שייך להכרה בערך של תלמידי חכמים, מתוך שזה הדבר שהוא חלק מבקשת האמת של האדם, והבירור של האמת. ולא מתוך איזה מין מחשבה אחרת של איזה מין פיחות האישיות וכו'. נכון, יש הרבה מקומות, עם ישראל, אנחנו היום צריכים לעשות תשובה, יש כאלו שצריכים לעשות תשובה לכיוון האחד, כאלו שצריכים לעשות תשובה לכיוון השני. טוב, הלאה. מה זה טכני?
אדם לא יודע משהו,
אז
הוא שואל
את הרב. לא יודע מה, אם אתה יודע, אז למה לשאול?
לא, הוא לא יודע.
אין.
והוא צריך לדעת,
ושואל את הרב, ולא מה, מה אתה באת להוציא?
לא, אין משהו יותר מהותי. שרב ותלמיד,
בקשר לרב. לא, אבל מצד מה הקשר יהיה? מצד ללמוד ממנו. מצד מה הקשר? מה צריך את הקשר? שהוא לומד ממנו. יכול ללמוד ממנו, יכול ללמד ממנו לאו דווקא בצורה של למידה שכלית, יכול ללמוד ממנו על ידי איזשהו קשור אליו. כלומר, מה זה קשור אליו? הוא נמצא בקרבתו, בצורה שהוא נמצא בקרבתו, הוא לומד כל מיני דברים. כן, אבל לאו דווקא בזה שהוא שואל אותו. יכול ללמוד מעצם ההנהגה והדגשים וכל מיני דברים שהוא... אבל צריך להבין שעיקר העניין הוא הלמידה שיש פה בחיבור הזה. זה עיקר העניין. כן, בואו נראה הלאה. נגבר לנו הזמן. טוב.
תודה רבה.